או בין שני חכמים, האם זכותו של אחד לזוות השני לדין? כשפה ברקע הדברים צריך לקחת בחשבון שרב הונא אומר לו, תשמע, הוא מבין נשיאה, וכן כדאי ללכת. לא בו בגמרא, האם כדאי ללכת כי זה טוב וראוי וחשוב ונכון שאיזה מרכז סמכותי אחד, בעצם ניסיון לבנות את, את רשגלותה ואת מעמדו, הוא דבר שחשוב מבחינה ציבורית, או שהוא אומר לו, תשמע, באמת לא מגיע להם, אבל כדאי לך, חבל הצרות בהמשך, לא, במילים אחרות, לא בו, האם יש פה איזשהו המלצה עניינית על ריכוזיות, או כמוש המלצה מעשית. שנית, יש פה גם כן עניין של סגנון, סגנון מטריס, סגנון מבליג. שלישית, ראינו בשבוע שעבר שהדו-שיח ביניהם כנראה גם כן צובב מסביב איזשהו מתח, שב יהודה חושב שב נחמן מקורב מדי לחצרות השלטון וכדומה, ועוד שב יהודה כאילו הוא בעד יותר הסתגרות ואינו לא, לא כל כך מוצא חן בעיניו שרב נחמן מת, כמו מסתובב בחוגים הללו. זה מתוך הנחה שיש פה ויכוח ענייני ולא רק שמחפש לקטול אותו מת, בכל דרך שהוא דיבר על זה בשבוע שעבר בהרחבה. אוקיי, זה עוד יותר מה שהגענו עד לכאן. עכשיו, אחרי הדיון הזה מרת כמו המקדים, אז עכשיו יש פה גם ויכוח עניין הצניות, זה דבר משבוע שעבר. בשלב הזה מגיע אשתו של נחמן, שלחה לדביתי, אשתו של נחמן שלחה לו מסר, שרי לתיגרה, זאת אומרת, תגמור, תפתור אותו, תטפל במקרה שלו, או בדין שלו, תראו, נישהו יחישה מהארץ, שהוא לא יקרקס אותך עד הסוף, אמר לי, מה יש לי לדבר אחר? כאילו, מה מחייבי אותך לפה? אמר לי, טס כדי הזמנו אותה, שאתה אמר בתראי. אבל כאילו, הוא אומר לו, שלחת, מזמנת אותי לדין. אמר לי, השת השות הדמר לא יגמיר, אני לא צריך להבין את האמירות המפולפלות שלך, שדמה לא גמיר נא, פורש ששיחתו שאדוני איני מבין לדבר בצחות לשונו. הזמנות המשרדן על המר, אני לא ברמה להבין את הדו-שיח שלך, איך יכול להיות שאני אזמין אותך לדין? אמר לי, אגב, עבד דיסק, אז הוא פשוט שלח את ההזמנה. אמר לי, הוא איבת אמר להכה, לשתי מילי, ירולי מומך לפי רבנה נהדד. עכשיו, רב הונא כזכור אמר, תלך, כי כדאי ללכת. מחירות, רב הונא אמר, אתה לא חייב ללכת, אבל מומלץ ללכת. ואחר בעצם אמר לו, לא הייתה חייב לבוא בכלל. אבל, אם אתה כבר פה, זה לא, זה יהיה רעש, זה לא, עכשיו, שוב, לומך, הוא לא עד הסוברו פה, עם אב נחמן, פשוט, הוא מבין שלא כדאי מאת לעשות את העניין, או שהוא אכן חושב ככה, כפי שגם נוח איתו לפרש כך. עכשיו, כאשר, טוב, עכשיו מרת, מתחיל הדו-שיח ביניהם. מה שמשאיר פה קצת, באמת, את שאלת הסמכות כשאלה פתוחה, האם באמת זה נכון וראוי שקהילה אחת תזמין קהילה שנייה לדין? וכפי שמעתי בשבוע שעבר, הסיפור הזה חוזר על עצמו מאות, אם לא אלפי פעמים אחרי זה בהיסטוריה, מרת, יש לזה כל הזמן, ימין ועל שמאל, את, האם אחד יכול להחליף את השני, את, או לא.
אם אפשר לחיות אחרת.
מה?
אם ברגע שאני עושה משהו למישהו מקהילה אחרת, אין אפשרות
להשפוט
אותי,
אבל
איך אפשר לחיות, כאילו?
לא, צריך, צריך להבחין בין, בין גורמים שונים, לא כזה כאן כרגע, יש לזה גם כמלכתית, זאת אומרת, יש הבדל אחד, יש מקרה אחד שבו אתה פוגע במישהו ממונית, וכי השור שלך נגח את הפרה שלו, ואז בואו שצריך איזו מערכת שלא תאפשר למישהו נמרות, שזה מעשים יכולים שדון כאלו קוראים. זאת אומרת, אם בבית הדין אין סמכות, אם אין מערכת מסודרת, אז אנשים עושים את זה כל הזמן. מפסידים פה, הולכים בית דין שני וכן הלאה. אבל יש סוג אחד של מקרה שדורש, ויצאתי פה את המשורש, ואתם רואה מסנדת נווה, שמשתמע שיש, שהקימו איזו מערכת מסודרת וראויה, כאילו, של נתת רשות. אם כי יכול להיות שזה מבנח מזה שהקים את זה, ואז פה זה עדיין בשלבים ראשונים. יש שאלה אחרת של נידוי, או נקרא זה של חובותיו שבין המקום, מיסוי, זה שאלה נפוצה, תפתח במאוד חבר הבא, אתה תראה שם המון חומר. כי מי יכול את המיסים או חובות עירוניות? שאלה שלישית זה שאלות של מדיניות ציבורית, כאילו התנהלות קהילתית. ושם זה... תאמת, נגיד, תיקח דוגמה מת, בעולם החרדי היום, יש ניסיון רב לכפות איזשהו הנהגה מאוד ריכוזית. זה גם לא היה כך בעבר, או לאו דווקא היה ככה, לא... באמת, היו בפעמים שרבנים התכנסו לדון ביחד, אבל מה שיש שם היום, זה ניסיון מודע, באמת, ש... בבני ברק יש משרה שנקראת פוסק הדור. באמת, שבעצם זה ניסיון ל... להחפיף סוכרות, זה מודל מאוד מאוד ריכוזי זה כבר, זה יותר מה שמדובר פה. האם אני, כאילו, האם הפוסק הדור שבבני ברק יכול להחליט את מי כדאי שירוץ להיות ראש עיר בקריית ספר או ביתר? זה שאלה אחת לגמרי, וזה אפשר להתקיים טוב מאוד בלי המודל הזה. אי אפשר להתקיים מישהו מביתר, את האוטו שלו אומרת, ידרום, יפגע באוטו אחר בבני ברק, ודאי שאתה צודק. השאלה הזאת, מי יקבע את המדיניות בקהילה אחרת? ודאי יחליט, זה גם בשעה של פסיקה. זאת אומרת, אם צריך פסיקה ריכוזית, למשל, האם הרבנים בארץ יכולים לקבוע בחוץ לארץ מה יפסקו לגבי ג'לטין או לגבי...
סנהדרין זה
לא היה תפקיד שלהם? מה? סנהדרין כן, אבל השאלה בזמן הזה, אתה יכול לגזור בסנהדרין איזשהו אידיאל, אבל זה לא ברור שניתן להקיש מסנהדרין על המערכות אחרות. זה בעצם לא השאלה, איש לא מכחיש את העובדה שסנהדרין... דעת שם הוא נותן את תורה, אם מה ששלמה ציטט היום, זה דרשות הר"ן, זה ספרות שלמה, הרמב"ן כותב שם שהר"ן בעקבות הרמב"ן, על דעת שלהם הוא נותן את תורה, אבל זה רק סנהדרין, או אולי קונצנזוס שהתקבל לעם ישראל לדורותיו. זאת אומרת, אתה לא יכול היום לחלוק על פסיקה מקובלת בתורה שבעל פה לדורותיה, אבל אתה... אבל אתה כן יכול היום לחלוק על רב זה או אחר, אין לו כמו שסנהדרין. המודל הזה חלף, ולכאורה אי אפשר גם להקים אותו, ודאי לא במציאות ששרוב עם ישראל במאות השנים האחרונות, אז אי אפשר להכפיף, בוא נאמר ככה, די, לא ניתן להכפיף בצורה זו או אחרת, פסק, מי שיקרא את החומר שכתבו במאה ה-16 שניסו לגבש, יש שם כמה מסמכים קצרים אגב, לא ארוכים, בכלל לא ארוכים, אבל כשעושים לגבש מדיניות של פסיקה, שזה הקדמת המהרש"ל לים של שלמה, הקדמת הבית יוסף לבית יוסף, והקדמת הרמ"א לתורת חטאת, יש שם בית יוסף והמהרש"ל מוטרדים מאוד מהבעיה שתורה תתפצל לאלף תורות. זאת אומרת, שבאמת הפיזור של הפסיקה, שבעצם יהפך את אלף תורות, כי כל אדם, או כל אדם יעשה מה שהוא חושב, הם מאוד מוטרדים מזה. ובעצם שניהם טוענים שצריך להגיע איזה פסק אחיד. נגיד, המהרש"ל שם, זה אחת הבעיות שהוא מעלה שם, הוא בעצם הראשון ששם את האצבע על הסכנה של הפיצול מפסיקה ספרדית לפסיקה אשכנזית, וקודם הוא שמציין ממש נגד זה, שהוא מתאר שזה המציאות, שהספרדי עושה כמו הרמב״ם, והאשכנזי עושה כמו התוספות, וכל אחד אומר, כל אחד מהם הולך אחרי הרב שלו, והוא רואה בזה בעיה קשה מאוד. מה שבעצם קרה זה שעם ישראל עשה איזו פשרה. כאילו אלף תורות זה לא הפך להיות, אבל גם לא תורה אחת. זה הפך להיות כמה זרמים. כאילו ככה בעצם בבעיה שכה הטרידה אותם, ובית יוסף אגב, מי שיש באותו ביטוי ומתמודד עם אותה סוגיה שלא תתגודדו, גם מבלי השישוקה את המרשל. אבל הפחות, מה שקרה פחות או יותר זה שהגיעו לאיזשהו עמדת ביניים כזאת, התפלצו לכמה ראשים, אבל אין היום עדיין יכולת לכפות. בשביל שכל דקל ישראל זה תהיה בעיה, אבל אם לא יגיד איזשהו קונסנסוס, בעיקר בנושא של יוחסים וכאילו, השאלות הבוערות שעומדות על הפרק מבחינת יוחסין, זה מאוד קשה להתנהל אם לא יגיע איזו מדיניות אחידה, אם זה גירות, אם זה בירור יהדות, אם זה דבר מהסוג הזה, זה יקשה מאוד, אבל כשדברים כאלה לא קורים תוך יום. במונחים של פסיקה מדובר פה על הרף עין עדיין. זאת אומרת, אם כל הנושא הזה של בירור יהדות וגירות של השליה הרוסית, הוויכוח שבעשר שנים, 15 שנה, זה כאילו פיין. השאלה מה הפרספקטיבה הפסיקתית תהיה בעוד 100 שנה, או בעוד 70 שנה. אז, זאת אומרת, היום זה עדיין לב הוויכוח. אז יש לכבוד שבעוד 70-100 שנה יהיה איזה קונסנסוס. ולא כנגד באתיופים. היום זה עדיין נתון בוויכוח גדול. יש לכבוד שבעוד ביקשנים, או יפסקו שהם צריכים גיור, או יפסקו שהם לא צריכים גיור. המצב שחצי מהעם יתחתן איתם, חצי מהעם לא יתחתן איתם, הוא כמו שזה היום, הוא יהיה מאוד בעיותי. כי הדבר הזה יצטרך, כי זה בעצם שעה שמחייבת זכה לאומית ציבורית. אבל דברים אחרים, כל מיני שעות אחרות, אלו יסתדרו כמו שהסתדרו עד עכשיו. הם היו השפעות, אבל אין בעיה עקרונית בזה. טוב, בכל אופן, נחזור לשאלת נחזור פה לפה, אז בעצם זה משהו שקצת עומד פה. הוא אומר, בעצם יכולת ללכת, אבל אם אתה כבר פה, אז כבר הגעת בית הדין, צריך כבר לפתוח את הדין. אמר לי, מה הייתה משמת אמר להוא גברה? צייר שליחת דרבנן ונג דמר אז תלכה אותו דמר דרב מה גמר נמצא שליחת דרבנן תדיף מיני אבדי לה. אוקיי, אז במקום להלכות אותו אני אשם אותו בחרם, אבל זה לא בפעם החמירו הכלב בזה, אבל בכל אופן בעצם אומר אני אסליף ידין מיתמה אחי זמר אלי דאבדו הוא אמר לדרגיד קרי אינשי אבדי ותני כל פוסל פסול ודבר שבחה לעולם אמר יום השמואל במומו פוסל. אוקיי, בקיצור, הוא בעצם אומר הכלל הוא שכל הפוסל במומו פוסל ושכל הפוסל במומו פוסל, אז ממילא אם הוא כבר חיר זה אנשים שהם עבדים, אפשר אומרת אפשר חיר זה שהוא עבד. אין מה עוד אמר שהוא למייך של יחוזי עלי מי אמר, זאת אומרת, זה אפשר להסביר בשתי צורות. אפשר להבין את זה שהוא אומר לו זה ספק, לא ודאי, אם אתה הולך מחיר זה בתור ודאי, או שהוא אומר, אולי זה נכון אבל זה לא, אסור לפרסם את זה, עצם הפרסום זה הבעיה. הראשון היה סביר יותר. בכל אופן, הדחי והחי, אתה, אותו בן אדם הופיע, אומר לו, בר דינא לרב יהודה, לדיד עיקר די עבדה, דאתם בית חשמונאי מלכה. איך יעשת לקרוא לי עבד, אני בא מבית חשמונאי שהם מלאכים. אמר לי, אחי משמעו, כדומה בית חשמונאי קטינה עבדה הוא. אמר לא, סבא למה, לא יודע מה רבי אבא, אמר רב הולה, אמר רב, זה כבר אנחנו מדבר. קודמית חכם שמורה הלכה הוא בא, היא קודם עשה אמרה שומעים לו, אם לא ואין שומעים לו. אמר יקב מתנה, בקאי קוותי, יקב מתנה, לא חזי הרדה 13 שנה, כבר 13 שנה, הוא לא הופיע בן הרדה. הוא יום העתה, אמר לדח יומיים, מים השמור, כי קאי אחד הקר הגוד ואחד הקר במה, באמת, הוא עמד, בדיוק עמד לעלות על המעבורת, אז רגל אחת כבר הייתה ביבשה ורגל אחת על המעבורת. אמר יחד משמור, קודם בית חשמונאי, מלכה קטינה עבדהו. תראו, אשתה ירמינה ולהור, העיר רביתה, מבית חשמונאי הורדוס רדף אותם, אמנת וסס את מלכותו, ונשארה רק נערה אחת, שתכן שרוצה להתחתן איתה ו... ככה להכשיר בעצם את עצמו כממשלה של בית חשמונאי. נפלה אין סקה לאיגה ורמי הקלה ואמר, קיצור, היא ידעה לראש הגג מרוב ייאוש ושיגעון אחרי שכל המשפחה שאני הרצחה ואמרה כל דמה בית חשמונאי ענה עבדה הוא מחירות, ברגע שהיא הרגה את עצמה, אז אם אלה לא נשאר אף אחד לגיטים בית חשמונאי, אלו כולם תצאי הורדוס, והורדוס הוא עבד. סגי איגה ורם מקלה ואמר קודם בית חשמונאי, אנה עבדה הוא, נפלה מאיגה ומתה. אחוז עלה, אז הכריזו עליו אותו בן אדם, דה עבדה הוא. ההוא יום העיקר כמה כתובת בן הרדה. ניקו כמה כתובות, כי התברר שהם עבדים ולא צאצאי חשמונאים. טוב, זה פה הסיפור, בואי ניקח את זה עכשיו יותר לאט. אז עכשיו, כפי שאמרתי קודם, יש פה בעצם גם שאלה של סגנון וגם שאלה, יש פה גם שאלה, יש פה בעצם שתי שאלות שעומדות פה לדיון. שאלה אחת היא, האם זה נכון כמו שרב נחמן בכלל ישפוט את רב הונא בנקודה הזאת? פה אני חוזר מה שאמרנו קודם, קצת בין את ההדגשה. יש מקום לדון לגבי המערכת הממונית, ואני מסכים שככל שיש מערכת מרכזית וסמכותית, זה ודאי עדיף. בסיום, כפי שהצעתי קודם, זה יום בסנהדרין מנסות לבנות את זה. זאת אומרת, יש שם בעצם, מי שמפרק של סנהדרין, אז יש סוגיה אחת שעוסקת מי קשר לדון, את האמת סמור, את יחיד מומחם, את גימי הדיוטות, סמוכים. יש סוגיה אחרת לגמרי, שלא עוסקת מי קשר לדון, מי קיבל מינוי לדן בית הדין הרבני. תתחו בימינו. כל מי שגומר בחינות ברבנות, הוא קשר לדון. אבל לא כל מי שקשר לדון, מקבל איזה מינוי. זאת אומרת, מי שיש סמכות, ישלח למשטרה ו... וישתמש בהוצאה לפועל, ולזמן, לסחוב אנשים באוזני בית הדין, זה רק מי שקיבל מינוי. אז זה, כאילו זה, זה שמסיין לדו ג' מלומד דו ה' וזה בוודאי רצוי. על כל פנים, פה בעצם מדובר בשביל שאני התנהגות ציבורית. איך מתנהלים בציבור? ואתה אם זה נכון, נפעיל כוח של חרם. כוח של חרם, בסופו של דבר, הוא נובע מאחד משני דברים. הוא נובע, או... או בתור כוח כפייה קהילתי, וזה בדיוק הסיפור, איפה מופיע חרם בגמרא? בעצם מופיע בשני מקומות מרכזיים. אחד זה סוגיו במועד קטן, ושם יש הרבה מאוד מסביב ביזוי תלמידי חכמים. השני, זה כבר בפרק הסיבה בקמה, שמישהו מסרב להופיע בית הדין, מנדים אותו. ושם זה קשור בעצם לסמכות בתי הדין, להפעיל סנקציות כנגד סרבנים. זה בעצם קשור לשופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אז כמו שרב יהודה אומר, אני יכול לקחת שוט ולהרביץ לו, אני יכול להרביץ לו מכות חברתיות. עכשיו, וזה בעצם מה שהוא אומר פה. הוא אומר, אני הפעלתי שם את הפה בתור אמצעי ששמירת המשמעת הקהילתית. זה מה שהוא לא אומר, אבל... אבל הוא בעצם אומר, פעד לפי הדין. מה שגם בעצם מסתתר פה מאחרי התמונה, וזה סמכותי. בקהילה שלי, אני הבעל הבית. אתה לא יכול להזמין אותי, הדין ממונה תזמין אותי. אבל לגבי התנהלות קהילתית, זה תיתן לי להחליט, כי בעצם הוא, נקרא זה כבוד התורה בעיר, ההתנהלות הקהילתית הראויה, זה תיתן לי, אני אגיד הקהילה שלי, עד שבנה הרדה ותנסה להגיד להכתיב לי מה נכון לעשות בפומבדיתא מבחינה ציבורית. וכן את הדיון הזה בנוגע לסימן ידועי, אני לא יודע אם הוא, האם ניתן להשליך ממנו לכיוונים אחרים. עכשיו רב נחמן, אני יכול, שפה זה טיפה מסובך, כי זאת לא בחרם, הוא בן הלדה, הוא בעצם רץ לרב נחמן, תן לי סעד משפטי, אבל הוא זה כמו וידא אומר לו, תשמע, בן אדם בא, הוא רואה מהומות בקהילה שלי, תן לי את ה... יש סיפור, אני סיפר אותו פה בעבר, נדמה לי, יש סיפור יפהפה שאב מיטה סיפר מסביב השאלה הזאת, חותנו היה רב בפרדס חנה, לפני שהוא הלך את רב ראשי של רחובות, הוא היה רב ראשי של פרדס חנה. ויש שם דילמה, האם לעשות בית ספר אחד כללי משותף לדתיים וחילונים, שנות ה-30, הייתי חייב שנות ה-40. עכשיו זה בית ספר משותף לדתיים וחילוניים, שמשמעות זה שהחילונים יקבלו יותר יידישקייט, אבל הדתיים יקבלו פחות. זאת אומרת שיהיה תפילה מסוימת בברכת המזון, אבל ברור שזה לא יהיה מה שילד דתי אמור לקבל בבית ספר דתי. מצד שני, וגם התכנים, אני לא יודע, שתנ"ך עשו שם בכל זה, מצד שני, ושתהיה לעשות בית ספר דתי. בעניין היה שדתיים יקבלו בית ספר תחת הקודש, והחילונים בעצם יקבלו אפס יידישקאי, או יקבלו מעט ממינון, מדוע יקבלו חינוך דתי או חשיפה דתית בכלל. והיה שם בית ספר אחד, וכנראה שיהיה שם ויכוח די גדול, די ער בתוך הקהילה. הלך החזון איש. ורצה שחזון איש בעצם ייעץ לו, ייעץ לו, יכריע. חזון איש התלבט, התלבט, ואחרי התלבטות ארוכה אמר לו, יש סייעתא דשמיא מיוחדת, למה לדעת להחליט על החלטות כאלו. ובעצם אמר לה, כדור המגרש שלך, תחליט, זאת אומרת, צריך להוסיף, שהוא גם אמר לו, כל מה שתחליט זה בסדר. זאת אומרת, הוא לא אמר זה במינינו, אבל... ובעצם אמר לו, מה שאתה תחליט זה, אם יש לך סייעתא דשמיא על זה, הוא אומר, או זה לגיטימי. והחזיר את הכדור. ויש בזה המון, ויש פה אמירה שיש שאלות, וזה גם נכון בימינו, שאלות קהילתיות מקומיות, רק הרב המקומי יכול להכריע, או המנהיג הקהילתי המקומי, גם כי הוא מודע לניואנסים, וגם כי הוא מודע לנפשות הפועלות, וגם כי בסופו של זה אחריות שלו. זאת אומרת, הוא ההורה לצאן עדתו, וכמובן את הרעיון, אני חושב שהרעיון הזה שכאילו יושב איזה רב אחד וכל הסייעתא דשמיא של הדור, או כל התבונה המרכזת אליו, היא לא, זאת אומרת, היא מאוד בעייתית, והיא גם לא הייתה, אני חושב שהיא מקובלת בעם ישראל בכך במשך הדורות. כלומר, אתם יודעים, דמויות מופת שמכוח הכריזמה או הסמכות שלהם פנו אליהם, כן? ברור שהיו הרבה חברות, איש במצרים לא יום את ידו ואת רגלו, בלי לקבל אישור של הרמב״ם. אבל הוא לא מכר כי הרמב״ם בכך דרש את זה. לדבנותם באשכנז, הרבה דברים הלכתיים, או הלכתיים, קהילתיים, הוא כן דרש את הסמכות. אבל יש סיפור על רב חיים, שרב חיים סירב להצטרף למועצת גדולי התורה, והוא גם... עכשיו ככה, הוא גם די לא הכיר בסמכותם, כשהקימו את מועצת גדולי התורה לראשונה. אז שאלו אותו, למה לא? אז הוא אמר, אני אשאל לכם משל, זה בדיוק בתקופה שבבריסק עברו להשתמש בחשמל, תחילת המאה ה-20. כפי שאפשר להבין, יש שם הפסקות חשמל יותר מפעם ביום. הוא אמר לו ככה, חשמל הרבה יותר טוב מלהשתמש בנפט. אתה טבע איתה מנות נפט. חשמל בית עדיף, זה נקי, זה לא מסריח, זה לא שריח, אתה לא צריך מטפל, אתה לא צריך לרוץ למלא את הג'ריקן בנפט, אתה לא צריך למלא את התנור בנפט, וכולי וכולי. יש רק בעיה אחת, כשיש הפסקת חשמל במקום אחד, כל העיר בחושך. ומעט זאת, עם המנורת נפט של השכן נכבד, אצלי בבית עדיין יש אור. במחירות, אם במדורות בגדי התורה יהיה הפסקת חשמל, אני עדיין יש את המוח שלי שעובד. הוא מטולציה שהכתיבו לו, כשהקימו את הישיבה פה, הייתה פשוט להיות בחלק מכלל שהוא בני עקיבא. שיש לו לא רצו. לא רצו שמישהו במכלל שהוא בני עקיבא יכתיב הישיבה פה, מה לעשות? שיחידו לבד, לפי סמכותם ודעתם. אז זה פה משהו, ויהודה אומר פה גם כן. אני לא... תן לי להכיר מה קורה בפומבדיטה. אתה תכיר מה קורה בנהרדה, אני אכיר מה קורה בפומבדיטה. שמזור, זה במה אחת. במה אחת יש לו ויכוח אחר, או ייתכן יש לו ויכוח אחר, שהוא קצת במה ענייני. בואו מכל הסיפור פה, שיהודה מתנהג בהמון תקיפות. עכשיו, אני לא יודע מה בדיוק היה שם. זאת אומרת, לפעמים תקיפות היא מצרך חשוב מאוד. אני לא יודע מה בדיוק האמת הלך שם. התחושה מתקבלת אותי, זה גם עניין של אופי. יש, וזו נקודה שחשוב יותר להדגיש את זה. אבא שלי דיבר את זה קצת הבוקר בספייט שלו. תלמידי חכמים, הם לא כולם אותו אופי. זאת אומרת, זה לא כאילו אומרת, לפעמים הולכים לוויות של גדולים ו... כאילו, כולם אותם שבחים, באמת, מתמיד, גאון, עושה חסד, אנושי, באמת, אתה צריך להחליף את השם ותתקבל אותו הספד, ויש הרבה הספדים כאלו. בפועל, הם אנשים בעלי אופי, שונה לגמרי, באמת, יש כאלה חכמים, באמת, אימפולסיביים, יש כאלה מאוד שקולים, יש כאלו שפלי רוח, ויש כאלו גבוהי רוח, באמת. כל מיני מרת, כל מיני סוגים ומינים. ודבר זה לא לגנאי, מרת. הקדוש ברוך הוא בא אותנו לא כמרת, לא מוצאים אותנו בפס ייצור, אלא כשיש פרצופיהם שווים ככה, דעותיהם ואישיותיהם שונות. אמת, כל אחד הוא אישי בפני עצמה, וגם גדול, מה הדבר? לרוב גדול עם אנשים בעלי הרבה אישיות. זאת אומרת, הם בעלי דווקא עוצמה אישית, וזה מה באישיות. וממילא, אני יודע שאני אומר, יהודה מצטייר פה כתקיף. זאת אומרת, הוא לוקח ראשון במטבחיים, זאת אומרת, מעליבים את השמש שלו, הוא שם בחרם, רב נחמן מזמין אותו לדין, אז הוא תוקץ אותו כל הזמן, מתקבל ראש משמעות, זו הנהגה יחסית, תקיפה, הוא מאוד לא מתבטלת. רב נחמן, אז אנחנו יהודים, זה אחד שהוא קשור למקור סמכות, הוא קשור לרש גלותה והוא בקשר חיתון, ויש די הרבה גמרות במשך שהוא מרת, יודע לפסוק ולפסוק מרת בתקיפות. אבל הוא שובר סמכותו מהשלטון, לא ברור שיש לו איזה אופי תקיף, גם יכול להיות שעבידה פה הוא זקן ואנחנו פה צעיר, זה גם יכול להיות. על כל פנים, גם בחלק לא יכול להיות שמתנהל פה איזה דיאלוג, אולי סמוי, האם זה נכון לדייק בצורה כזו שאתה מכריז אנשים ומכרים אותם וכדומה. עכשיו, בסופו של דבר, מה יוצא מהסיפור? אם יצא פה משהו, מת, אם לא רוצים להסביר את הסיפור, זה סתם בא לומר, יש פה מתח בין נהרדה לפומבדיטה, וכשנות משבוע שעבר, היו דברים כאלו ויהיו דברים כאלו, כי יש לזה מתח בירושלים מבני ברק, שהוא קיים נתון, וזהו, זה אפשר לספר לזה סיפורים, ולאו דווקא פורט אידיאולוגיה. אבל אם רוצים משהו פה מעבר למתח בין שני מרכזים, אז אלף כל, אני חושב שבין השורות, קצת מקווה רושם ש... כן, זכותו של רב המקומי, להנהיג את קהילתו ולנהוג, ובסופו של דבר, הוא יהיה זה שיקבע. הנקודה השנייה היא שכנגד אנשים תקיפים, צריך להיות בתקיפות. אולי אני טועה, זה אחד מה שאני יותר משוכנע בין פה בפרשנות. היהודי הזה שיהודה שם, שם אותו בשמתה, היה כנראה מה שגמר בגיטין אומרת, הן עמה וקובעה נעמה, אנשים תקיפים ש... אנשים תקיפים ש... בעצם מעצמם להטיל אימה מידה ידועה כלל הציבור, כולל גם על מנהיגי הציבור, את התורניים. כשבן אדם הזה בא במטבחיים, הוא עורך מנהרדה, הוא בא לפרומדידה ודורש לקבל ראשון, אז בזמן שהוא כמו איזשהו עשיר כקורח שבא ואיזה רוקפלר שמופיע פתאום בביקור ודורש שאף אחד לא יחכות בתור ושכולם יצייתו לו מת. מדובר באיזה אחד שרואה את עצמו כאחם. ובגלל זה עושה כל שפוגע באנשים, מעליב אנשים וכדומה. אז יהודה בעצם אומר לו, שמע, אנשים כאלו צריך להתנהג בתקיפות. כי אם לא, הם בעצם ימוסו את החברה. על זה בא, אומרת, מהסכמה מגלל שהוא עבד, אני גם לא, או, מה עם מוצא של עבדים? כלומר, מה המוצא שלו? הולדוס. זה בין מה שהולדוס עשה, נכון? בעצם הולדוס השתמש בהרבה עזות מצח ועזות פנים, והאמת, ו... בעצם עלה תוך כדי שימוש בכוח וברצח, תפס את השלטון ושאף אחד לא הסתבר מהתערוכה במוזיאון, זה מה נחמד אחרי 2000 שנה עשה את זה, מדובר ברשע באמת, ברשע רוצח, האמת, רוצח סדרתי אפשר לומר, לא, העובדה שמצאו אחרי זה אומרת כל מיני, כאילו שהוא טוב לתיירות, זה לא בכך אומר שהוא טוב למוסר, הכל עכשיו הוא עלה תוך כדי שימוש כמו, והאיש למד בפניו, והגמרא בתחילת בבא בתרא גם מספרת איך שהוא בעצם הכניע וכבש את כל חכמי ישראל. אז בעצם אמר רבי יהודה אומרת, יש פה אדם מצאצאיו של הורדוס, מנסה שוב פעם להטיל אימה ואימה יתרה לציבור. כבר ראינו פעם אחת מה קורה כשזה אמת, אז לכן כי אדם כזה צריך לנהוג בתקיפות, לא במקרה גילו שהוא מבית הולדוס, אלא התנהגותו בעצם מוכיחה זאת בצורה די עקבית, או משהו שמונה, מכל פוסל, במומו פוסל. טוב, זה פחות או יותר הסיפור הזה. עכשיו, כי עכשיו הסיפור של בית חשמונאי, כמובן, אפשר לעשות בזה במה פוליטית, כפי שמעתי קודם, בית חשמונאי היו המלכים, הורדוס רצה למלוך, על מנה, עכשיו כמובן, כשיש טוען הכתר לא לגיטימי, יש לך דרך אחת בשביל שהוא יקבל את הכתר, וזה לסלק את אלו שהם לגיטימיים, ו... בוא נאמר ככה, הסיפור הזה לא פעם, לא פעמיים, תדעות אירופה, מלאים בדמם של מלאכים שהגיעו מגרם לביר המקטה בגלל סכסוכים מהסוג הזה, מלאכים, אפיפיורים, מה לא, שדאגו לחסל אותם בנסיבות כאלו. עכשיו, אז אפשר לצפק במה הזאת. עכשיו יש משהו מעבר כך. הרמב"ן לפחות, הרמב"ן היה מאוד ביקורתי כבר בית חשמונאי, אם לאו דווקא בית חשמונאים בזמן חנוכה, אבל לפחות המשך הדרך, יש בפשט ויחי, הרמב"ן יש להם קטע עם ביקורת די משמעותית עליהם, גם בוישלח הוא מעביר ביקורת על התנהלותם. ושוב הכללית, הרמב״ם ראה אותם עין באור ביותר חיובי, או את מפעלם, את סיגם ההיסטורי, כל מצב ביותר חיובית משה הרמב״ן. עכשיו, הרמב״ן תוך כדי זה שהוא בא בביקורת אליהם, וגם מזכיר את הגמרא הזאת, כי היו חסידי, זה עונש החשמונאים שמחו בבית שני, כי היו חסידי עליון, ומלא הם נשתכחו תורה ומצוות מישראל, ואף פי כן נענשו בעונש גדול, כי ארבע בני חשמונאי הזקן, ארבע מתוך החמישייה המקורית, חסידים המולכים זה אחר זה, וכל קבוצתם הצלחתם נפלו ביד אביהם בחרב, והגיע העונש בסוף, למה שמור הזל, כל מן דאמר בית חשמונאי כעתין העבדה הוא, שנחרטו כולם בעוון הזה, ואף על פי שבזרע שמעון עונש מהצדוקים, כי ששם היו צדוקים שיצאו מביתו, וכל זה מתתגיעו חשמונאי הצדיק, לו עברו אלה בעבור זה שמלכו, אוקיי, ואז בואו מפתח את התזה שלו, ש... הבעיה הייתה שהם לקחו את השלטון מבית דוד או משבט יהודה והפכו כהנים להיות המלכים. יש שתי דעות, הבעיה היא שקחו את זה מיהודה או שכהנים בגלל קידושתם לא אמורים להיות מלכים. חובן, הוא מוצא את הגמרא הזאת כאומרת גם איזו אמירה לא רק היסטורית של יוחסין, אלא הוא רואה זאת כ... גם איזשהו שיפוט, עונש משמיים עליהם, כאשר, כן הייתי מוסיף, יש פה איזשהו היגיון פנימי בסיפור הזה. זאת אומרת, מה חשמונאים, בעצם, מה מהרמב"ן, הם רוצים להיות מלכים, בעצם הם תאבי שלטון. אז אומנם הם היו בסדר גמור חוץ מזה, אבל הם היו תאבי שלטון. ואפשר גם להבין את זה, באמת, הם יצאו את עם ישראל, הרגישו את העוצמות האישיות שלהם, הם הרגישו שהעוצמות שלהם יכולים להציל את עם ישראל. במקום אני אמרתי שהדינמית ש... אבא ביחד, היות שהשלטון לא היה שלהם, היה עשו להם בשום פנים ואופן לקחת את השלטון מידי מי שזה שייך לו, כי לא יעשו שבט מיהודה. עכשיו, בסופו של דבר, זה גם מה שקרה להם. בסופו של דבר, הם נהרגו כי מישהו אחר רצה את השלטון. ברגע שאתה בא ואומר שמותר לקחת את השלטון בצורה, גם בכל מיני סיבות, גם לא מגיע לך, אתה מערער את, את השלטון הלגיטימי, אז זה כבר לא מת. זה מפתיע שבא מישהו אחר אחר כך ו... וגם הוא עושה אותו דבר. זה... עכשיו, האמן בתחת וישלח, הוא בא בטענה, אני חושב, בא בטענה שהם פנו לרומאים. כן, הוא מביא שם דעה שיעקב טעה שהוא בכלל פנה לעשיו. הוא לא צריך לשלוח מלאכים, לא צריך לעזוב אותו, שילך איפה שהוא רוצה, יעקב לא צריך להתייחס אליו. אתה רוצה לנסה לשיחה בפרשת וישלח בנדר. אבל דעתי, גם זה איומו, זה פה הרמב"ן לשיטתו לגבי מעשה בעוצמן לבנים וכל זה. דעתי, גם זה איומו, כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום, כי אחרי בית שני, באו בעברית עם הרומאים, מהם שבאו ברוב הייתה סיבת נפילתם בידם. אז מה ככה, אז הבן אומר, עצם אובדן השלטון נבע במידה לא מבוטלת מפליטתם לרומא, אז הוא גם צריך לומר ככה, עצם יודע שפנו לרומא זה נראה הגיוני, הבעיה היא הם לא פנו לרומא כשעצמו, הם פנו לרומאים שהתערבו בעניינים הפנימיים ביניהם, כל הזמן היו שם מלחמות, מלחמות אחים פנימיות, אז הם לא סתם פנו לרומא כי היא הייתה מעצמה, זאת אומרת, אמרת דיפלומטיה איתם. הם כל הזמן פנו בשביל לתמוך מפלגה זו כנגד השנייה. כמובן, כששני כבשים רבים ועודים לאריה להיכנס ולתמוך באחד מהם, אז הסוף הוא שאריה ימד לקראת שני הכבשים ולא נותן להם את ה... ונותן לא לזה ולא לזה, את ה... וזה בגלל שקרה שם. אמרנו, זה כמובן פגם רוחני מוסרי, אז זה למה אולי הם איבדו את השלטון בכלל, את לטובת הרומאים. אבל למה הם נחרטו זה? עכשיו, הודו בסופו של דבר חיים מהסיפור הזה, כי בסופו של דבר הודו עושה לי גדולה, כי הרומאים החליטו לרומם אותו מכל מיני חשבונות שלהם. אז בסופו של דבר, קצת הרומאים אולי הסתבעה לבעיה, אבל תפיסת מת. אתה מכיר את תפיסת השלטון, לדעת הרמב"ן, הם משמים בצורה כזאת, והוא בהחלט רואה את הגמרא הזאת, או את הסיפור הזה ש... עם המקבילה בבטא, כבא איזשהו שיפוט שחשמונאים מנקודה אחת היו מת חתום ונענשו בעונש גדול. מעניין, שכולם חסידי עליון וכולי וכולי, ומדבר על כך שהם יצאו דם ישראל, אבל כשם, עם כל זכויותיהם וצדקותיהם, כדי שהם יצאו את המקדש, יצאו את הקדושה, חסידים על חי עליון, נתן מסירות נפש אדירה, אם חושבים את ידיעו עומד, הוא בנה את המסירות נפש מדהימה, ובכל זאת, ברגע שהשלטון והכוונה הולכים ביחד, זה מיקס מאוד בעייתי. כמו יש שתי דעות, אם הבעיה היא הערבוב בין כהונה למלכות, או הבעיה היא לקיחת השלטון מיהודה. בין כך ובין כך, הסיפור הזה של הכוח פה, כוח מקום שלא צריך להיות, או כוח לגיטימי, הוא מאוד בעייתי. כי גם את החסיד, מלכי עליון, הכוח הופך להיות, הוא משקר, עם כף, ועם חף ועם קוף, כדאי לזכור מה שהאקטן, סטרן בריטי אמר, כוח משחית וכוח טוטל, או כוח אבסולוטי משחית באופן אבסולוטי. וכמעט, כמעט בדיוק שננצל מזה, המשך דרכם, כל המלחמות שהיו שם רק מוכיחות כמה שהכוח הוא מאוד מאוד בעייתי, ובכמעט והניס... והרבוב בין כוח ובין כהונה הוא בעייתי כפליים. על כן, בסופו של דבר, זה לא היה איזשהו חטא קטן, זה היה איזשהו גם מהותי, ובסופו של דבר הם שימו את מחיר הכוח הזה. טוב, אני אוסיף עוד משפט אחד בהקשר הזה, כדאי גם לנו לזכור את זה. זאת אומרת, כששימוש בכוח, גם מתות לגיטימיות, זה מסוכן. כשמוציא את השני הבקבוק, אז לא תמיד יכול להחזיר אותו אחר כך. זה מאוד מאוד יזהר בסיפור הזה, באמת, עם משהו שבכוח, כי כמובן, זה תמיד מתחיל טוב. השאלה איך זה נגמר, גם מבחינה מעשית ובעיקר מבחינה מוסרית. זאת אומרת, אתה לא יודע איפה אתה, איפה לך מוסרית, אתה תגמור, ו... טוב, זה... עושה שיחה אחרת. טוב, כי כנפיק, כשרב יהודה עזב את נהרדה אחרי עלילות, כאילו, עלילות רב יהודה בארץ נהרדה, כי כנפיק, נפקה בתי למירגמי, רצו לסקול אותו, כי הוא גרם את כל הבלגן עם היוחסין עכשיו, כי פתאום כל מיני משפחות מיוחסות שראו את עצמם כסלטה ושמנה של החברה, כי הם בצאצאי בית חשמונאי, הפכו בעצם להיות מעמד של עבדים, באו למירגמי, אמר לו, השתיקו, השתיקו, וכי אם תעזבו אותי, אז תעזבו אותי, והיא לא... בגלין עלייך, ואתם מושמו, אתה תזאת תגיב להרד, אחד על מי כתבי יון, אחד על מי כתבי אור, ובסביבך תמד, תמד, תאור, תאור. כיף, הוא בעצם יהיה מנהם שהוא יגלה את קלונם, את קלון היוחסין שלהם, ברבים. כאשר, הוא נפלט לזה בהמשך, זה גמרא, אז עם אלה הם לקחו את כל האבנים, וזרקו אותם לנהר, ומתוך זה שכך הרבה אנשים עצבניים, וכך הרבה אבנים שהיו מיידד הראש שלו, שזה עשה שכל בנהר. מכל האבנים שהם זרקו לנהר, אז הנהר... שאלו הוא רגמה מידי וקם עטו בנהר מלכה. טוב, מה קורה? קם, נכון, בוני הרעיון, וזה כבר במהלכתית, שמשפחה שנטמעה, נטמעה. זאת אומרת, משפחה שנטמעה, מותר להשאיר אותה בפנים. אבל הוא בעצם אומר ככה. עכשיו, יש מקודה שמשמעותית. יוחסין, זה מידה לא מבוטלת, זו שאלה רק, יוחסין זו רק שאלה אובייקטיבית, זה לא שאלה כלפי חוץ. איך הציבור תופס את האדם או את המשפחה? האם הציבור מרחיק ומנדם את הציבור, האומה, או שומעים אותה כשייכים לכלל. זה בעצם העניין שמשפחה שנטמעה, נטמעה. אנחנו לא מחפשים, זה גם אותו רע שספגנם, בצד השנה שספגנם זה לא כולה. לא מחפשים את ה... זה לא פסול כשעצמו, אלא זה עובדה שהפסול מרוחק מתוך העם. אז במעלה, אם אתם תשתקו, אז נשאיר את זה ככה, ואם אף אחד לא יודע, זה גם לגיטימי. אם אתם תנהגו בצורה כזאת, שגם תרצה שאנחנו נרחיק אתכם, כי גם התנהגותכם היא בריונית, בסדר, אז זה לכן נעמי. אז אתכם אומר לו, אפשר לבוא על זה אם אתם, אבל אם תנהגו ככה, אז אני מת, אכן אגלה. אוקיי, אצלו בזה, פעם בינני, יש פה איזה שמי מקצה לגבי עזות, ו... אחר יש פה דיון כבי גירים ויוחסין, זה כבר אומרת, נושא מעניין למדי. טוב, זה בידו בשבוע הבא.